השיעור ליום רביעי לפרשת בהר בחוקותיי.
אחי עמוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כמדובר על מישהו שקונה עבד עברי, כמו שדיברנו בפרשת משפטים, שיש שני מצבים שעבד עברי יכול להימכר כעבד. מצב אחד יכול להיות כשהוא גנב ואין לו מה לשלם, אז בית דין מוכר אותו. מצב שני יכול להיות, כמו שכתוב פה, שאדם מוכר את עצמו כי אין לו איך לפרנס את בני ביתו. אז יש ציווי על האדון כשהוא קונה אותו שלא יעבוד בעבד הזה עבודת עבד, ואז נקרא לא יעבוד בעבודת עבד. מרש"י, עבודת עבד, עבודה של גנאי, שיהיה ניכר בה כעבד, אל תעביד אותו שיראו שהוא אדם כאילו בזוי. מרש"י שתי דוגמאות: שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ ולא ינעול לו מנעליו. זאת אומרת, אדם, סתם אדם שהוא לא עבד, בא ורוצה מיזמתו האישית לנעול לך את הנעליים, אין בזה איסור. אלא מדובר שאתה לא עושה את זה מרצונו הטוב, אלא לתת לו תחושה של פחיתות, זה אסור. פסוק מ', כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. עדיין ממשיכים על אותו עבד, איך צריך לעבוד איתו. אומר רש"י, כשכיר, כתושב, עבודת קרקע ומלאכת אומנות כשאר שכירים יתנהג בו. צריך להתנהג איתו באותו אופן כמו שאתה נוהג עם כל אחד שהוא עובד עבודת האדמה. עד שנת היובל, אם פגע בו יובל לפני 6 שנים, היובל מוציאו. זאת אומרת, זו נקודה שדיברנו עליה כבר פעם קודמת, שאם היובל יחול לפני 6 שנים, אז העבד עברי, היובל, מוציאו. פסוק ממלף, ויצא מעמך ובניו עמו, ושב אל משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב. אומר רש"י,
אהוד, תעזוב את זה, נו.
ובניו עמו, אומר רש"י, אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר בניו ממחרן, מה שייך להגיד שהעבד יוצא ביחד עם בניו ועם משפחתו? מה קשור העניין הזה? אמרה שאלה מכאן שרבו חייב במזונות בניו. מתי שהאדון קונה עבד, הוא צריך לדאוג גם למשפחה של העבד בזמן שהוא נמצא אצלו כעבד. והדגש הזה מופיע פה פעם נוספת, למרות שלמדנו את זה כבר בפרשת משפטים, את הרעיון הזה, כי שם בפרשת משפטים מדובר בעיקר בעבד שאדון מכר אותו, שבית הדין מכר אותו. היינו אומרים שבית הדין מוכר, אז הם צריכים לדאוג שכל הסביבה תהיה בסדר, כי הם לוקחים על עצמם אחריות. כשאדם מוכר את עצמו, אז לכאורה מכר את עצמו, אף אחד לא צריך לדאוג לעניין הזה. בא התורה אומרת, גם כשאדם מוכר את עצמו, אז האדון צריך לדעת שהוא חייב במזונות המשפחה שלו. ואל אחוזת אבותיו ישוב, כאן אין הכוונה אחוזת אבותיו שהוא יחזור לאדמה של אבותיו, כי זה הוא לא הפסיד אף פעם גם כשהוא היה כעבד. אלא הדגש פה אומר רש"י, ואל אחוזת אבותיו אל כבוד אבותיו. זאת אומרת שהוא חוזר חזרה לכבוד המשפחה שלו, ואין לזלזלו בכך, כי כל זמן שהוא נשאר כעבד, אז גם המשפחה שלו יש לה איזה זלזול עליה, הנה אחד מהמשפחה שלכם נמכר כעבד. עכשיו שהוא חוזר חזרה, אז הוא חוזר לכבוד המשפחה. החוזה זה חזקה, כן? זה צריך לדאוג שהוא יחזור חזרה. סוג מ"ב, כי עבדיהם שרוציתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד. מה שאמרנו קודם, שעבד עברי כשמוכרים אותו, אז צריך לדאוג לא להעביד אותו בעבדות בזויה. מה הסיבה לדבר? כי עבדיהם, אומר הקדוש ברוך הוא, שטרי קודם, כיוון שהקניין האמיתי זה הקניין שהם קנויים לקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא נמכר ליהודי, אז צריך להביד אותו, אפשר, אבל שזו יהיה ברמה כזו של זלזול. לא ימכרו ממכרת עבד, לומדים מזה דבר נוסף, אומר רש"י, בהכרזה. לא מוכרים עבד עברי בצורה כמו שמוכרים עבד גוי. דהיינו, לא להכריז, כאן יש עבד למכור. ולא יעמידנו על אבן הלקח או אבן המקח, לא להעמיד את העבד כמו שאתה מעמיד בשוק במכירה פומבית, הנה זה כמו שאתה מוכר איזה חפץ. עבד עברי, המחירה צריכה להתבצע בצורה לא כמו בהמה, בשוק הבהמות, על אדם שמוכר בהמות, אז הוא מעמיד, פה יש בהמות וצועק, פה תעשה את זה בצורה הכי עדינה שיכול להיות. פסוק מ"ג, לא תרדה בו בפרך ויראית מאלוהיך. אומר רש"י, לא תרדה בו בפרך, מה זה נקרא עבודת פרך? אומר רש"י, מלאכה שלא לצורך. אתה נותן לו עבודה שאין לך שום תועלת בזה, אז למה אתה נותן לו? כדי לענותו. אתה רוצה סתם לתת לו עבודה. לדוגמה, אל תאמר לו, אחם לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. או שלא יגיד לו, הדור תחת הגפן עד שיבוא. אתה תדור עד שאני אגיע. עכשיו, אתה לא אומר לו, אפילו אם היית אומר לו, תדור לי עכשיו לעשר שעות, כבר היה טוב, לפחות הוא יודע שכל דקה שעוברת יורד לו מהעשר שעות. אבל כשאתה אומר לו, עד שיבוא, והוא לא ידע מתי תבוא, לא יתבוא עוד יומיים. אז זה מהרגע הראשון כבר קשה לו לעבוד. שמה תאמר, אין מכיר בדבר אם לצורך אם לאו, ואומר אני לא שהוא לצורך. הרי הדבר הזה מסור ללב, וכך נאמר ויראית. כל מקום שהוא צריך להביא יראת שמיים, כל מקום שכתוב ויראית מלוקח, פירושו של דבר שאף אחד לא יכול לגלות. פסוק מ"ד, עכשיו עוברים לדבר לגבי עבד גוי. עבד עברי, אמרנו, גם כשקונים אותו יש הגבלות איך מותר להעביד אותו. מה קורה עם עבד גוי? אומרת לנו תורה בפסוק מ"ד, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. מה כאן הפסוק אומר כהקדמה לכל הנושא הבא? אומר רש"י, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, אם תאמר, אם כן, במה אשתמש? בעבדי איני מושל. אם אני קונה עבד יהודי, אתה אומר לי, אסור לך למשול בו בעבדות, כי הוא יהודי. באומות איני נוכל. לקחת את האומות שנמצאים בארץ כנען, אני לא יכול, כי כתוב לא תחיה כל נשמה. אז אסור להשאיר אף אחד. שרי זרתני לא תחיה כל נשמה. אלא מי יש שם שני? אז את מי אני אוכל להעביד? אומרים, את הגויים, הם יהיו לך לעבודים. איזה גויים? לא הגויים של שבע אומות, אלא אשר סביבותיכם, הגויים שנמצאים מסביב ארץ כנען. ולא שבתוך גבול ארצכם, שהרי בהם אמרתי לא תחיה כל נשמה. אז תקנו מהגויים שנמצאים, תביאו יבוא ממקומות אחרים. כן, עבודים זרים, בדיוק. פסוק ממי, יש מקרים מסוימים שאפשר לקחת עבד גוי, ויהיה לו איזה קשר משפחתי לשבע אומות של הכנענים, ואפילו כן יהיה מותר לך לקחת אותו כעבד, איך? פסוק ממי אומר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, או ממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. על מה מדובר כאן אומר רש"י? וגם מבני התושבים, בני התושבים הכוונה שבאו מסביבותיכם, אותם אומות שהם לא משבע אומות, אלא הם נמצאים מהאומות החיצוניים, והם באו לישא נשים בארצכם, וילדו להם. זאת אומרת, האישה היא משבע אומות, אבל הבעל הוא מאחד הגויים שהוא לא משבע אומות, הבן הולך אחר האב. אז הוא לא אומר, מכיוון שהאימא היא משבע אומות, אז צריך גם את הבן הזה לא תחיה כל נשמה, אלא פה זה הולך על האבא, ולכן הוא מתייחס לאחד מבחוץ, ואינו בכלל לא תחיה, אלא אתה מותר לקנותו בכאבת. מהם תקנו, אותם תקנו. זאת אומרת ש... מה הפירוש מהם תקנו? היינו יכולים, אם ניקח את המילים בלי רש"י, מהם תקנו, היינו יכולים לחשוב שהכוונה, תקנו מהם את העבדים שלהם. אומר רש"י, מהם תקנו זה לא מהם תקנו, אלא כאילו כתוב אותם תקנו. המילה מהם זה כאילו אותם. פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם, אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. אומר רש"י, והתנחלתם אותם לבניכם. מה הכוונה? אין הכוונה, כמו שאולי היינו יכולים להבין, שתעבירו את העבדים בירושה לבנים שלכם. כי אם הכוונה הייתה כאן להעביר את העבדים הגויים בירושה לבנים, אז היה צריך להיות כתוב, והנחלתם אותם לבניכם אחריכם. לא כתוב והנחלתם, אלא כתוב והתנחלתם. אבל התנחלתם זה פעולה שמתייחסת לאדון הראשון, לאבא. אז מה הכוונה? פה אומר רש"י, התנחלתם אותם לבניכם, החזיקו בהם לנחלה לצורך בניכם אחריכם. זאת אומרת, למה אתם מחזיקים את העבדים? כדי שיהיה לכם אפשרות לגדל את הילדים שלכם, שיהיה לכם זמן להשקיע במשפחה שלכם. לצורך הילדים שלכם, יש לכם עבדים גויים, הם עושים את כל העבודה הפיזית, ואז אתם יכולים
להתפנות לילדים.
לצורך בניכם אחריכם זה הכוונה, בשביל שיהיה לכם אפשרות לגדל את המשפחה שלכם. ולא ייתכן לפרש הנחילום לבניכם, לא הכוונה שפשוט תעבירו אותם בירושה לבנים, שאם כן היה לו לכתוב והנחלתם אותם לבניכם. מה זה והתנחלתם? אומר רש"י, כמו והתחזקתם, אתם תחזיקו אותם. מה זה לבניכם אחריכם? פשוט לצורך המשפחה. איש באחיו, לכאורה המילים הללו שאיש באחיו לא תרדה בו בפרך, כבר אמרנו בפסוק מ"ג את אותו דבר, לא תרדה בו בפרך, דיברנו כבר על עבד יהודי שאסור לעבוד בו בפרך. למה התורה חוזרת על זה פה עוד הפעם? אומר רש"י, פה לומדים דבר נוסף, איש באחיו להביא נשיא בעמיו ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך. לא רק אדם, אדון שקונה עבד עברי אסור לו להעביד אותו בקושי, אלא גם מלך או נשיא שהנתינים הם כאילו עבדים שלו, נכון, מותר לך להעביד אותם, אבל גם פה צריך להיות זהיר שלא יהיה בפרך. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר. כאן מדובר על מצב הרבה יותר קשה, שהעבד היהודי נמכר לגוי. אתה רואה מצב שהגוי נהיה עשיר, והוא הגיע למצב כזה שהוא קנה עבדים יהודים. מה אתה תעשה? אתה רואה יהודי עובד אצל גוי בעבדות. אומר רש"י, יד גר בתושב, הכוונה היא גר והוא תושב, זה לא גר שהתגייר, כי אז הוא היה הופך להיות יהודי כמוך, אלא הוא גר, פירושו שהוא תושב, הוא גר אצלך בארץ, הוא רק הסכים לקבל על עצמו אולי
שבע
מצוות בני נוח, אבל לא מעבר לזה, כתרגומו ערל תותיו, כמו שאונקלוס אומר, הוא ערל, הוא גוי, תותיו, זאת אומרת, אל תסביר, כי לכאורה מה כאן האריכות ברש"י, כי לשון הפסוק גר ותושב, היינו יכולים להבין שגר זה דבר אחד, ותושב זה דבר אחר. אומר רש"י לו, גר ותושב, הפירוש הוא גר שהוא תושב. וסופו מוכיח, רואים את זה במשפט הבא בפסוק, מה כתוב שמה? ונמכר לגר תושב. עכשיו הפסוק ממש מחבר את המילה גר עם המילה תושב, אז זה מוכיח שגם מה שהיה כתוב קודם גר ותושב זה אותו בן אדם. מה קרה לאותו גוי? אומרת לנו התורה, וכי תשיג יד גר ותושב עמך. מה פירוש תשיג? הוא נהיה עשיר. מי גרם לו שיהיה עשיר? דיבוקו עמך. מה גרם לו את העשירות? זה שהוא דבוק אליך, זה שהוא קרוב אליך, לכן הוא נהיה עשיר. ומח אחיך עמו, מי גרם לו שימוך? מה גרם ליהודי שהוא נהיה עני? דיבוקו עמו, זה שלמד ממעשיו. זאת אומרת, הגוי הרוויח בזה שהוא נהיה קרוב ליהודי, אבל היהודי הפסיד בזה שהוא נהיה קרוב לגוי. משפחת גר, מה זה? יש כאן בפסוק שהוא נמכר לעקר, משפחת גר. אומר רש"י ככה, משפחת גר זה הגוי, המשפחה של הגר פירושו לגוי, אבל זה לעקר משפחת גר. אומר שכשהוא אומר לעקר, זה הנמכר לעבודה זרה עצמה, הוא נהיה פשוט עבד לבית עבודה זרה, להיות לו שמש ולא לאלוהות. לא שהוא נהיה עובד עבודה זרה כרגע, אלא הוא עוזר לבית עבודה זרה, אלא לחטוב עצים ולשוב מים. זאת אומרת, היהודי ירד לביותה כל כך נמוכה שהוא רוצה להרוויח כמה שקלים, אז הוא הולך לעבוד אצל גוי, ולא סתם אצל גוי, אצל בית עבודה זרה. אומרת לנו התורה בפסוק מ"ח, יש מצווה על כל היהודים שרואים את זה, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. אומר רש"י, גאולה תהיה לו מיד, אל תניחהו שיתמע, אל תחכה לשש ולא ליובל ולא לשום דבר. אתה רואה יהודי שהוא נמכר לגוי, מצווה לבדות אותו משם ולהוציא אותו, כי אחרת הוא יכול חלילה להיתמע בין האומות. הפסוק מ"ט אומר, או דודו או בן דודו יגלנו, או מישר בשרו ממשפחתו יגלנו, או השיג ידו ונגל. פסוק נון, עכשיו הפסוק הזה אומר, כאשר יהודי החליט מיוזמתו הטובה לקיים את המצווה לגאול את היהודי הזה מהגוי, אז פה בציווי נוסף, ביחד עם זה תהיה אנושי, ואל תאלץ את הגוי להוציא אותו ככה. הגוי הרי שילם כסף על הקנייה הזו, אז הוא לא צריך להפסיד. תחזיר לו בדיוק בצורה מדויקת, יחסית לזמן שמגיע לו, עד כמה הוא קנה וכמה נשאר וכו', כפי שרש"י יעשה את החשבון בעריכות. פסוק נון. וחישב אם קונהו משנת ימכרו לו עד שנת היובל. והיה כסף ממכרו במספר שנים. כי ימי שכיר יהיה עמו. מסביר רש"י והרחבה אומר. עד שנת היובל... שאלה טובה, כי כאן מדובר על מצב כמו שנראה בעוד מעט, שהגוי הגוי הזה נמצא במצב שעם ישראל שולטים, וכשעם ישראל שולטים הם יכולים לאלץ את הגוי עם דברים, ואז בזמן הזה מאלצים את הגוי שקונה עבד עברי שביובל הוא יוצא לחירות. ביובל הוא יוצא בכל מקרה, כי אנחנו יכולים לאלץ את הגוי ביובל
הוציא. לקבל את החוקים שלנו.
למרות זאת, אל תחכה עד אז. אומר רש"י, עד שנת היובל, שהרי כל עצמו לא קנה אלא לעובדו עד היובל. שהרי ביובל יוצא, כמו שנאמר למטה, נראה בעזרת השם עוד מעט, בפסוק נ"ד, נראה את זה במפורש, שכתוב שמה, ויצא בשנת היובל. ורש"י אומר מיד, הוא בגוי שתחת ידך, כתוב מדבר. מדובר בגוי שאתה שולט, ואתה יכול לדאוג לכך שבאמת בשנת היובל הוא יוצא. ואף על פי כן לא תבוא עליו בעקיפין, אל תבוא אליו ותסובב אותו ותוציא את היהודים ממנו בכל מיני טריקים לא ישרים מפני חילול השם, אלא כשבא להיגאל ידגדג בחשבון לפי המגיע, בכל שנה ושנה ינקל לו הגוי מן דמיו. לדוגמה אומר רש"י, אם היו 20 שנה מי שנמכר עד היובל וקנאו ב-20 מנה, נמצא שקנה הגוי עבודת שנה במנה, ואם שעה זה אצלו 5 שנים, הוא בא לגאל, ינקה לו 5 מנים, וייתן לו העבד 15 מנים. וזהו, זה מה שכתוב, זה מה שכתוב, וזהו, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כימי שכיר יהיה עמו. חשבון המגיע לכל שנה ושנה, יחשב כאילו נזכר עמו כל שנה במנה, וינקה לו. והתורה מפרטת את זה בהרחבה בפסוק נ"א. אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. מה הפירוש אומר רש"י? אם עוד רבות בשנים עד היובל לפיהן, הכל כמו שפירשתי, כמו שרש"י אמר קודם בהרחבה. פסוק נ"ב אומר, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו, כפי שניו ישיב את גאולתו. פסוק נ"ג, כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. פה יש תוספת של עוד משפט, אומר רש"י, לא ירדנו בפרך לעיניך, כלומר, ואתה רואה. מה פירוש? שלא יהיה מצב, כי הפסוק אומר, לא ירדנו בפרך לעיניך. נו, ואם אתה לא רואה, אז מותר לגוי להביד אותו בפרך. גם בחדרי חדרים אסור לגוי, אלא התורה כאן אומרת איסור, שאתה רואה שהוא מעביד אותו בפרך, ואתה שותק. אז אתה מוטל עליך חובה לדאוג שזה לא יקרה. גם לא ביניך אסור.
איפה יש לו ציווי לגוי לא נעבוד?
כי הגוי נמצא תחת ידינו ויש לו כללים שהוא צריך לדעת איך הוא נוהגים עם עבדים. פסוק נ"ד, הפסוק האחרון של פרשת בהר, ואם לא ייגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו, כמו שאמרנו קודם, שמדובר כאן בגוי שתחת ידינו. אומר רש"י, ואם לא יגאל באלה, מה הדגש כאן על המילה באלה? באלה הוא ניגאל ואינו ניגאל בשש. שכעבד עברי נמכר ליהודי, אז יש שתי תחנות יציאה. תחנה ראשונה זה בשש, ואם הוא לא רוצה לצאת בשש, אז הוא יוצא ביובל. אבל אצל גוי יש תחנת יציאה אחת ראשונה שהיהודי צריך לדאוג, לבדות אותו בהזדמנות הראשונה. אם לא פדו אותו, אז הוא יוצא בכל מקרה ביובל.
היהודי
מדובר.
זה מפתיע.
הוא ובניו אמו, הגוי חייב במזונות בניו. הגוי צריך לדאוג גם כן לזון. כן. זה הפסוק האחרון, לא של בהר, סליחה, זה הפסוק האחרון של שביעי, יש כאן את התוספת של מפתיע, נכון. פסוק נ"ה. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, כי לבני ישראל עבדים שטרי קודם. מה זאת אומרת? למרות שכבר למדנו את אותו פסוק ממש לפני זה, בפסוק מ"ב, בשיעור של יום שישי, היה כתוב שכאשר יהודי נמכר ליהודי, אז הבעל הבית היהודי צריך לדאוג לא להעביד אותו בפרך, ושם היה כתוב כי עבדי הם, גם שם רש"י אמר שטרי קודם. למה הוא חוזר עוד הפעם פה ואומר את אותו דבר שטרי קודם? כי שם דובר שכעבד מותר לו להימכר ליהודי. רק מה? מדובר רק על רמת העבדות, לא להעביד אותו בפרך. זה אסור לו. כאן מדובר יותר מזה. כאן מדובר שבכלל המחירה לגוי מלכתחילה לא על רמת העבדות, בכלל להימכר לגוי זה בכלל בעיה. שטרי קודם, כי בכלל אתה עבד לקדוש ברוך הוא, אז מה יש לך בכלל להימכר לגוי? אז פה זה הרבה יותר רחב מכל מה שרש"י חוזר על זה פעם נוספת. אני השם אלוקיכם, כל המשבדן מלמטה כאילו משבדן מלמעלה. זאת אומרת, יהודי שנהיה עבד אצל גוי, אז הגוי משעבד את היהודי פה למטה, אז הוא צריך לדעת שהוא בעצם כאילו משבדן מלמעלה, הוא כאילו לקח משהו מהבעלות האלוקית על היהודי. סוק, פרק עבר, פסוק א'. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומציבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, לא תעשו לכם אלילים, מה הכוונה? מה זה קשור בכלל למה שדיברנו קודם? אומר שכנגד זה הנמכר לגוי. זה פסוק שנותן ציווי ואיסור בכלל להימכר לגוי. למה? שלא יאמר, זה איסור למי שנמכר לגוי, יש לו אזהרות מיוחדות. שלא יאמר, הואיל ורבי, רבי הפירוש האדון שלי, הגוי, מגלה עריות, אף אני קם אותו. הואיל ורבי עובד עבודה זרה, אף אני קם אותו. הואיל ורבי מחלל שבת, אף אני כמותו. לכך נאמרו מקראות עליו. מה זה מקראות? מקראות לשון רבים, כי רש"י מתייחס פה גם לפסוק ב', ששם כתוב על שבתותי תשמורו. אז רש"י הזכיר כאן גם את העניין של חילול שבת. כן?
הציווי על העבד?
הציווי שהעבד היהודי צריך להיזהר לא ללמוד מהאדון הגוי
שלו.
רק נקודה אחת צריך להוסיף, שלכאורה רש"י רוצה למצוא את הדוגמאות בפסוקים הללו. אז העניין של חילול שבת יש לנו בפסוק ב', והעניין של עבודה זרה יש לנו פה בהרחבה, פסל ומציבה וכו'. ורש"י אבל נוסיף גם את העניין של גילוי עריות. אז איפה יש לנו פה את העניין של גילוי עריות בפסוקים הללו, שרש"י לכאורה הוסיף את זה, שזה לא מופיע פה? אז כאן אחד המפרשי רש"י אומר שהדבר יובן על פי סיפור שכתוב בזוהר. בזוהר מסופר שרבי שמעון, כשהיה הולך בעיר והיו עוברים נשים מקושטות, ואז היה חלילה יכול להיות כישלון של גילוי עריות, אז היה רבי שמעון מוריד מיד את העיניים, לא להיכשל בראייה לא טובה, והיה אומר מיד לאלה שעומדים לידו, אל תפנו אל האלילים. אז זה ככה מסופר בזוהר. אז מזה לא רואים שלא תעשו לכם אלילים, זה מרמז גם להיזהר מעניינים של גילוי עריות. אז על פי הזוהר הזה יובן מה שרש"י כאן מכניס את העניין הזה של גילוי עריות. עכשיו אומר רש"י בכלל סיכום כללי על כל מה שמדובר כאן בכל פרשת בהר. רש"י עושה כאן סיכום מתחילת פרשת בהר עד סיומו, איך כל העניינים קשורים זה בזה. יש לנו הרי כל פרשת בהר זה 57 פסוקים, רש"י אומר כל ה-57 פסוקים ממש קשורים. מה הקשר? אומר רש"י כך, ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר. בתחילה הזהיר על השביעית. תחילה שאדם ישמור שמיטה. ואם חמד ממון ונחשד על השביעית, מה קורה עם אדם שנכשל ולא שמר שמיטה? סופו למכור מטלטליו. אתה חושב שתרוויח בזה שעבדת בשמיטה, תרוויח עוד שנה, אז בסוף יהיה נפילה שאפילו את המטלטלים שלו,
כן,
הוא יפסיד, הוא יצטרך למכור. לכן כתוב שם הרבה הלכות מה קורה כשאתה מוכר שדה, מוכר בית, למה פתאום אתה צריך למכור? כי אתה הפסדת את הממון, אתה מחפש איך להחזיר לך. למה הפסדת את הממון? כי עבדת בשמיטה. לקח שמח לה וכי תמכרו וממכר. מה כתיב בי? או קנו מיד וגומר דבר הנקנה מיד ליד. בהתחלה מדובר שאתה צריך למכור מטלטלים. כי קנו מיד, מה זה דבר שאתה קונה מיד ליד? זה דבר שמטלטל. לא חזר בו, אם אדם לא חזר בתשובה אחרי שהוא רואה סימן ראשון שהוא נאלץ למכור את המטלטלים שלו, סוף מוכר אחוזתו, צריך למכור את הבית שלו. לא חזר בו, גם זה לא עזר, בהתחלה זה השדה, לא חזר בו, סוף מוכר את ביתו, לא חזר בו, סוף לווה בריבית. כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות, הוא הולך ונהיה יותר גרוע. לא חזר בו, סוף מוכר את עצמו, לא חזר בו, לא דיו לישראל, אלא אפילו לגוי. זה הקשר והסיכום של כל פרשת בהר. תכף רש"י למילים שכתוב ואבן מסקית. מה זה אבן מסקית? מה פירוש המילה מסקית? אומר רש"י, לשון כיסוי. כמו מביא רש"י דוגמה שלמדנו את זה בפרשת שמות, וסקותי כפי. מה זה וסקותי כפי? שמכסין הקרקע ברצפת אבנים. בענייננו, אבן מסקית זאת אומרת שיש לך אפר, ועל האפר אתה רוצה לכסות את האדמה ברצפה של אבנים, אז הרצפה של אבנים נקרא אבן מסקית, אז אסור להשתחוות עליה אפילו לשמיים. זאת אומרת, אסור להשתחוות על האבן מסקית, לא רק לעבודה זרה, אפילו לשם שמיים אסור. המקום היחיד שמותר להשתחוות על הרצפה ממש זה רק בבית המקדש, לפי שהשתחווה בפישוט ידיים ורגליים. כשאדם משתחווה על הרצפה, אז הוא פשוט עושה זה בפישוט ידיים ורגליים, ואסרה תורה לעשות כן חוץ מהמקדש. לכן כשמשתחווים למשל בבית כנסת ביום כיפור יש שלבים, אז שמים מגבת על הרצפה או הפסקה בין הרגל לקרקע, ועל זה משתחווים. אסור להשתחוות על הקרקע. פסוק ב', הפסוק האחרון של פרשת בהר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני אדוני. אומר רש"י, אני השם, הכוונה היא נאמן לשלם שכר. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י כך, אם בחוקותיי תלכו, למה הכוונה? יכול זה קיום המצוות. בפשטות היינו חושבים שבחוקותיי תלכו זה מתייחס לקיום המצוות, חוקים זה מצוות. אומר רש"י, זה אי אפשר להגיד שהכוונה במילים האלה זה על מצוות. למה? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו וגומר, מיד אחר כך זה המשפט הבא, הרי קיום המצוות אמור, המילה מצוותיי תשמרו כוללת כל המצוות. מה כבר יכול להתווסף במילים בחוקותיי תלכו שהם בקיום המצוות? וצריך להוסיף כאן עוד מילה, וכשכתוב את מצוותיי תשמרו שהכוונה היא למצוות, הכוונה היא לכל התרי"ג מצוות. צריך לזכור שאחד מהתרי"ג מצוות זה מצוות לימוד תורה, אז גם מצוות לימוד תורה נמצא בתוך הכותרת את מצוותיי תשמרו. כל המצוות, אם כל המצוות כבר כלולים, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? אז מה התורה אומרת במילים אם בחוקותיי תלכו? אומר רש"י, פה הכוונה היא שתהיו עמלים בתורה. בחוקותיי תלכו בא להוסיף לנו איך ללמוד תורה. בכלל שצריך ללמוד תורה, בכלל שצריך לקיים מצוות, זה נמצא. אם היה כתוב אם את מצוותיי תשמרו, זה היה כולל שהיהודי יעשה וי ליד כל מצווה והכל 100%. אם בחוקותיי תלכו, התורה דורשת מבן אדם שלב נוסף, מאמץ נוסף, שזה יהיה עמל. למה עמל מרומס פה בחוקותיי? זה כמו לחקוק, כמו אותיות החקוקות. אם בחוקותיי תלכו, שזה יהיה חקוק אצלך, שתחקוק את זה אצלך, זה מביא עמל בתורה. אם כך יהיה קשה לרש"י, אז למה הסדר בפסוק הוא כזה? לכאורה היה צריך להיות כתוב קודם את מצוותיי תשמרו, שזה ההתחלה, תלך לפי הדרגה קודם כל, ואחר כך תגיד. אומר רש"י, את מצוותיי תשמרו, זה שכתוב את מצוותיי תשמרו אחראים בחוקותיי תלכו, הבו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. זה בא להגיד לך שכשאתה עמל בתורה צריך שזה לא יהיה עמל בתורה לשם לימוד סתם, אלא שזה יהיה על מנת לקיים, כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. זאת אומרת, בעצם המילים את מצוותיי תשמרו כאן, למרות שכל המדפיסים הכניסו את המילים הללו כמילים בולטות, כאילו רש"י מסביר כאן את המילים של הפסוק, אבל זה טעות במדפיסים. כל זה רש"י אחד ארוך, והכותרת שלה זה רק המילים מבחוקותיי תלכו בלבד. כי רש"י את המילים ואת מצוותיי תשמרו, הוא לא מסביר שאת מצוותיי תשמרו פירושו לעמול בתורה בשביל. את מצוותיי תשמרו הפירוש הוא קיום המצוות כפשוטו. רש"י רק מסביר את סדר הדברים. למה התורה הפכה את הסדר? יש בו רמז בסדר הדברים. פסוק ד', ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. רש"י כאן אומר, מה קשה פה לרש"י? רש"י, מילה אחת קשה לו, מה זה בעיתם? למה קשה למילה ביתם? אם כתוב שנתנה הארץ יבולה, ולפני זה כתוב ונתתי גשמיכם, אז אם הם קוראים ככה, ונתתי גשמכם, נארץ יבולה. אז ברור שאם היבול יצר, אז הגשם ירד בזמן. הרי אם הגשם לא ירד בזמן, הרי לא יהיה יבול. אז זה מובן מעצמו, אז אני לא צריך להיות כתוב ביתם. אמרה שהמילה ביתם לא בא להגיד סתם שזה ירד בזמן, בתקופה המתאימה, אחרי החרישה והזריעה, ירד גשם. זה ברור. אלא כאן בא להגיד בזמן הזה שזה צריך לרדת, גם בזה עצמו הקדוש ברוך הוא בוחר באיזה שעה זה ירד. ביתן זה בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון בלילי שבתות. לא רק שזה ירד בתקופה המתאימה, זה גם ירד בזמן הזה שאף בן אדם לא יהיה לו שום תלונה שהגשם מפריע לו משהו. זה יהיה נוח וקל מכל המובנים. ועץ השדה ייתן פרי, אומר רשי. מה זה ועץ השדה? קשה גם פה לרשי שאלה, מה לא מובן, רשי בכלל צריך להתעכב. אומר רשי ככה, אם הכוונה פה בפסוק היה לעץ רגיל, אז היה צריך להיות כתוב, והעץ ייתן פריו, מה זה ועץ השדה? הרי מה יותר חשוב ממה, השדה או העץ? הרי העץ יותר חשוב מהשדה. העץ, רמת חשיבותו גבוהה, פרי העץ יותר חשוב מפרי האדמה, כן? גם בסדר הברכות הרי ידוע שצריך להקדים עץ לאדמה, העץ יותר חשוב. ואילו פה, התורה אומרת, עץ השדה, פירושו העץ של השדה. העץ הוא של השדה? ממתי העץ הוא של השדה? פירושו שפה מדובר בעץ כזה שהוא בעצם תפל לשדה, שהשדה יותר חשובה ממנו. איזה עץ יותר, איזה עץ נחשב תפל לשדה, שצריך לקרוא לו עץ השדה, אומר רשי, אין לי נלי ישרק. הוא עץ שלא נותן פרי, כי אם הוא היה עץ שנותן פרי, הוא לא עץ השדה, הוא עץ. אלא כאן מדובר בעץ שהוא תפל לשדה ולכן הוא עץ איזה הוא סרק, הוא לא נותן פרי. ומה הכוונה פה? עץ השדה ייתן פרי, אומר רשי, ועתידים לעשות פירות. כאן מדובר על על הייעוד שיהיה לעתיד לבוא, שיהיה פירות גם בעצים כלל. סוכי, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארציכם. אומר רשי כאן, הכוונה, מה הברכות כאן שעוד מוסיפים על הברכות הקודמות, והשיג לכם דייש את בציר. דייש ובציר זה לא אותו סוג יבול. דייש זה מה שמתעסקים עם התבועה, שעושים את הדישה להפריד את הגרים מהמוץ, ובציר זה כשמורידים את הענבים, את הקרבים. מה זה והשיג לכם דייש את בציר? שתהיו עסוקים כל הזמן. כמו שרשי אומר, שיהיה הדייש מרובה, ואתם עסוקים בו עד הבציר, ובבציר תתעסקו עד שעת הזרע. זאת אומרת, אתם תהיו עסוקים כל השנה, יהיה לכם שפע של עבודה ויבול טוב. ואכלתם לחמכם לסובע, מה הכוונה? בכורה, מה רשי כאן מסביר? אומר רשי, המשפט הזה מיותר. למה? אם יהיה יבול בלי גבול, אז ברור שיהיה לנו אכילה ונהיה צבעים תמיד. גם התורה צריכה להגיד, ואכלתם לחמכם לסובע, אז הרי ברור מאליו שיהיה לנו מספיק אכילה. אומר רשי, פה יש תוספת, לא רק שיהיה לכם מספיק מה לאכול, אלא לא תצטרכו כל כך הרבה לאכול. אלא, ואכלתם לחמכם לסובע, אוכל כמעה, והוא מתברך במאה. אתה אוכל מעט, והמשמעות שלו מספיקה לזמן רב. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אומר רשי, ונתתי שלום, שמה תאמרו, הרי מאכל והרי משתה. זה היה הברכות של השיעור הקודם, שיש שפע של אכילה. אם אין שלום, אין כלום. תלמוד לומר, אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר, עושה שלום, הוא בורא את הכל. זאת אומרת, שיש לך שלום, יש לך את הכל. למרות שזה לא לשון הפסוק, כי לשון הפסוק שכתוב הוא עושה שלום, הוא בורא רע. זה הלשון של הפסוק. אבל רשי רוצה להביא כאן את הלשון שהשלום שקול כנגד הכל. אז הוא אומר, וכן הוא אומר, כוונתו לא וכן הוא אומר בפסוק, אלא וכן הוא אומר איפה? בנוסח של התפילה, ככה זה כתוב, בברכות של קריאת שמע של שחרית, שם הכתוב, עושה שלום ובורא את הכל, אבל זה לא הלשון המדויק שלך. חרב לא תעבור בארצכם, אומר רשי, מה הכוונה וחרב לא תעבור בארצכם? אין צריך לומר שלא יבואו למלחמה. לא הכוונה כאן שלא ילחמו איתנו, אלא לא תעבור מהפירוש, אלא אפילו לעבור דרך ארצכם, ממדינה למדינה, וגם לא יהיה. כי אם החרב עוברת, הם בכלל לא רוצים אתכם. עצם לא שהחיל עובר עם הנשק דרכך, זה כבר מצב לא טוב. פסוק זין. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. אומר רש"י, לפניכם לחרב. מה הכוונה? לכאורה קשה פה לרש"י מילה אחת. אם היה כתוב ורדפתם את אויביכם ונפלו לחרב, הייתי מבין, רדפתם אחרי אויבים והם ימותו. מה הכוונה ונפלו לפניכם לחרב? אומר רש"י פה, הכוונה היא איש וחרב רעהו, הם לא ימותו כי אתם תהרגו אותם. עוד לפניכם הם נפלו בחרב. הם נפלו אחד, וגם לא כתוב נפלו לפניכם בחרב. אלא נפלו לפניכם לחרב, הם נפלו פשוט אחד על החרב ואל השני וימות. סוחת, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אומר רש"י, ורדפו מכם, כי לכאורה גם פה קשה לרש"י, המילה מכם מיותרת, היה פחות כתוב, ורדפו 500, או מקסימום, אם היה כתוב ורדפו 500 מכם, 100. אבל אם המילה מכם כתוב לפני המספר 5, כתוב ורדפו מכם, מה הדגש פה? אומר רש"י, מכם מן החלשים שבכם, לא מן הגיבורים שבכם, אפילו החלשים שלכם, 500 ו-100 רבבה. קשה פה לרש"י, וכך הוא החשבון, אבל הוא לא היה צריך לומר אלא 100 מכם, 2,000 ירדפו, כי אם 5 רופאים אחרי 100, אז 100 ו-2,000. אלא אומר רש"י, אינו דומה מועטים מעצים את התורה למרובים מעצים את התורה. כשיש מעט שמגיע להם שכר, אז השכר שלהם יהיה פי 20. כשיש הרבה שמגיע להם שכר, אז השכר שלהם יהיה לא רק פי 20, אלא הרבה יותר מזה. נפלו אויביכם וגומר, אנחנו רק כבר למדנו בפסוק הקודם את המשפט המשפט, דומה, ונפלו לפניכם וחרב. מה צריך להיות כתוב פה עוד הבא, ונפלו אויביכם לפניכם וחרב? מה זה מוסיף על קודם? אומר רש"י, שיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ. פה מדובר שיהיו כאן ניסים ונפלאות, בכלל לא בשום צורה טבעית ואנושית, איך הם ימות. פסוק ט', שזה הפסוק האחרון לשיעור היומי, פניתי עליכם, והפרעתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. אומר רש"י, פניתי עליכם, אפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם. משל למה הדבר דומה? למלך ששכר פועלים וכולי, כדי איתה בתורת כהנים. מה כתוב שם בתורת כהנים? קודם כל את המשל. המשל הוא שהיה מלך ששכר פועלים. היה שם הפועל אחד מיוחד שעבד הרבה יותר מאחרים. אחר כך שבא כל הפועלים לקבל את השכר שלהם, והפועל המיוחד הזה בא ביחד איתם, אמר המלך לאותו פועל, אתה חכה, תן לי קודם כל לתת את השכר לכולם, אתה תחכה פה, אני אתפנה אליך באופן מיוחד, כי לך אני רוצה לתת שכר מיוחד. וזה הנמשל. עכשיו, למה רש"י אומר, משל למה הדבר דומה? למלך ששכר פועלים. הרבה פעמים, אם אתם זוכרים, רש"י רוצה להביא משל, הוא אומר בקיצור, משל למה הדבר דומה? מקסימום למלך וכו'. כדאי אותו ואתה רוצה, הוא ככה מגרה אותנו בין כמה מילים מהמשל, רק אם הוא רוצה לרמז לנו במילים הבודדות שהוא מצטט את הרמז המרכזי בכל העניין. מלך, לא צריך לזכור פועלים, מלך יש לו את כל העם, הם עובדים את כל, ובדיין מלך שוחר פועלים. מלך נותן ציווי וכולם עובדים, אלא כשמדובר על עבודה רגילה שזה מתפקידיו של מלך, המלך לא צריך לזכור אותם, הם עושים את זה ממחויבות. המלך סוחר פועלים, פרושה שהפועלים באים לעשות כאן דבר שהוא לא בסטנדר. מה הנמשל? כאן הרי מדובר שעם ישראל עושים לקדוש ברוך הוא יותר מהרגיל. אם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה. זה לא סתם לקיים, הם עושים את זה במאמץ יתר. אז זה מלך שסחר פועלים, זה הפועלים שבאים לעשות למלך הרבה יותר, לכן מגיע להם הרבה יותר. זה מה שרש"י מרמז. והפרעתי אתכם, אומר רש"י, בפריה ורביה, פשוט יהיה לכם קודם כל הרבה מאוד ילדים, וכל אחד יהיה לו בעזרת השם ילדים הלאה. למרות שבדרך כלל פריה ורביה זה שתי דברים שונים. וכתוב כמה פסוק, והפרעתי והרביתי. אז למה רש"י אומר שהפריה ורביה מופיעים שניהם יחד במילה והפרטי, לכאורה הרי הפסוק מפריד את זה בהפרטי והרבטי, לכאורה צריכים להגיד שהפרטי זה בפריה, והרבטי אולי זה ברביעה, אבל מכיוון שהתורה מפרידה את זה בשני מילים, והפרטי אתכם, והרבטי אתכם, מזה לומד רש"י, שאם זה היה במשמעות של פרו ורבו, כמו שכתוב בספר בראשית, אז היה צריך להיות כתוב כאן ביחד, והפרטי והרבטי אתכם, למה מפרידים את אתכם בין מילה למילה? סימן שהווה הפרטי לבד כולל בתוכו את הברכה של פרובו בפריה ורביעה. והרביתי אתכם, זה תוספת נוספת שהיא לא כלולה. מה זה התוספת? והרביתי אתכם בקומה זקופה, ויהיה לכם גדולה מיוחדת, יהיה לכם רוממות מיוחדת. והתימות את בריתי אתכם, גם פה קשה לרשי מילה, שלכן רשי מפרש את מה שהוא מפרש, אם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא פשוט יקיים, אם והקימותי את פרושו מלשון קיום, אני פשוט יקיים את הברית שלי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעבוד, עשה איתם ברית, אז אם הכוונה היא פשוט יקיים את הברית שלו, אז השאלה היא, אז זה היה צריך להיות כתוב בהתחלה? אם זה הפרושה אתה צריכה לסתוח, היה צריך להיות כתוב ואם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי וישמורו, אז והקימותי את בריתי, אני אקיים מה שהבטחתי, ומה הבטחתי, יהיה לכם שפע רב. למה זה כתוב ככה בסוף אחרי הכל? סימן שזה תוספת שלא כלולה בקיום הבסיסי של ההבטחה של הברית של הקדוש ברוך הוא. מה זה מוסיף? אומר רק שקימותי את בריתי אתכם, ברית חדשה. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ברית יותר חזקה וחדשה, יותר מהברית שעושה עם האבות. לא את הברית הראשונה שהפרתם אותה, שהיה הברית שהוא עשה עם האבות, היה אחרי זה מצבים של חטאים וגלויות ונפילה וכו', אלא ברית חדשה שלא תופר, פה תהיה גאולה שאין אחרי הגלויות. והתימותי מלשון שאני יקים משהו חדש, לא יקיים, אלא יקים. אותו משמעות הוא לאותו מילה, אבל זה מלשון להקים ולא לקיים. שנאמר כמו שכתוב בנבואה של ירמיהו, שקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית וגומר, זאת אומרת זה ברית כזו, שהם יישארו איתה בעזרת השם לנצח.